שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, How to Startup. היום אני מראיין את משוחח עם אילנית. שלום אילנית.
נעים מאוד.
היא תכף תציג את עצמה. אילנית יש לה רקע וניסיון עשיר בעולמות של מיזמים ויזמים, וגם באופן אישי יש לה מיזם סופר מעניין שהיא תספר עליו, לנו בשיחה היום, שקשור לחלק בלתי נמנע מהחיים שכל סטארט-אפיסט, או בוא נגיד ככה לפי הסטטיסטיקות, 90% מהסטארט-אפים שנפתחים בדרך כלל. אז אני לא אגנוב את ההצגה, אילנית, שלום לך שוב.
שלום.
בואי תספרי קצת על עצמך ונתקדם בשיחה.
בסדר גמור. אז נעים מאוד, אני אילנית. גרה ברעננה, אימא לגיא בן 27 ויואב בן 23, נשואה לאורן, בעלי היקר כבר הרבה מאוד שנים, ואני במקור, ברמה המקצועית, התחלתי את דרכי במדעי המחשב, כמו הרבה, כתיבת קוד, אלגוריתמיקה, אחרי זה הייתי בתפקידי פרודקט בכירים, הייתי VP פרודקט, גם בארצות הברית, גרנו שם הרבה שנים.
באיזה וגם... חברות שעוסקות במה?
הרבה מהם בעתק, אבל לא רק, אבל באמת היה איזשהו פוקוס בתחילת הדרך שלי על educational technology, ואחרי זה גם בתחומים של סייבר, מהתחום של באמת הגנת מידע. זהו, הייתי...
אז היית בארצות הברית, ברילוקיישן?
אז היינו בארצות הברית, ברילוקיישן.
כמה שנים?
שש וחצי שנים בערך, קצת יותר. שם הקמתי. את החברה הראשונה, אז תכף אני אדבר על זה.
איך קוראים לחברה?
מייקרוסטפס. Okay. הייתה החברה הראשונה בעצם שהקמתי וגייסתי לה כסף, אז תכף אני אדבר על זה גם בהקשר של... והייתי מנכלית של שתי חברות, בעצם מתוך תפקידי ה-VP פרודקט, יצא שאני גדלה לתפקידי מנכלית.
הייתי מנכלית. זה היה בארצות הברית או שחזרת
גם לארץ? גם וגם. הייתי גם אוקיי. מנכלית של חברה בארצות הברית, ואחרי זה הייתי פה, הייתי VP פרודקט של חברה ישראלית, שאחרי זה, אחרי שנה וחצי בערך עברתי להיות המנכלית שלה. והחברה הזאת לפני כשנתיים וחצי מוזגה לחברת החזקות מאוד גדולה, נרכשה, מוזגה, לא ניכנס לפרטים. Okay. עזבתי את תפקידי כמנכ"לית ועברתי להיות Head of Technology and Innovation, קרוס פורטפוליו ההשקעות שלהם.
של הקבוצה,
של הקבוצה. השקעות בתחומי אגרוטק ואדטק וסייבר סקיוריטי וסמארט סיטיז וטכנולוגיות שקשורות לנדל"ן. וזהו, בשנים האחרונות אני משלבת גם ייעוץ, ליווי לסטארט-אפים שונים ומשונים. תכף שוב, אולי ניכנס לי יותר פרטים. אני יושבת כשותפה בכמה חברות, הרבה פוקוס באמת על סייבר סקיוריטי.
שותפה באיזה תפקידים?
אז ממש פאונדר, אז COO, פרודקט, תלוי whatever is needed, ולפעמים פשוט בורד ממבר וייעוץ.
ויש איזה ורטיקל ספציפית שאת עוסקת בו כאילו, בעולמות האלה?
אז נכון להיום, אתה שואל אותי מה מלמלא את רוב יומי, אז זה סייבר באמת. זה תחומים של סייבר. אני...
מי לא רוצה להיות סטארט-אפיסט בעולם של הסייבר?
אבל אם אתה שואל מה הקומפורט זון שלך, על איזה כיסא, אז אי אפשר לקחת ממני את הפרודקט, או זאת אומרת, גם אם אני יושב בתפקיד ה-CEO, אני בן אדם שהוא מאוד hands-on, אפיון המוצר הוא מבחינתי מאוד בפוקוס, אם המוצר לא מאופיין טוב, אם הוא לא עשה ניתוח תחרות, אם הוא לא יודע איזה פיצ'רים יש למוצרים מתחרים, אז הסטארט-אפ בבעיה מאוד מאוד קשה, גם עם המנכ״ל ומנהל השיווק מאוד טובים, אז אני באופן אישי רואה את... אפיון הפרודקט, שיעורי בית סביב הפרודקט, התמחור שלו, הפיצ'רים שלו, תיעדופים, כממש פוקל פוינט, גם כשאנחנו צריכים לומר, אני עובדת הרבה מאוד עם משקיעים, אוקיי, מעבירים עליי חברות לדו דיליג'נס, אני עובדת מהצד השני עם יזמים שאומרים בואי תמצאי לנו משקיע, או בואי תמצאי חברה ש... שתרכוש אותנו, אז אם מחפשים מנכ״ל לאיזושהי חברה, רקע של פרודקט אותי ספציפית מאוד מעניין, כן? אתה מבין? מה אתם מפתחים? לאן זה הולך? מה עוד קיים? מישהו אי פעם ישלם את המחיר שעולה לפתח אותו?
כן, שזה הרבה פעמים שאלה שיזמים צעירים לא חושבים עליה בכלל. יש להם איזה רעיון, יש להם איזה טכנולוגיה שהם באו איתה, וזה בוער להם בעצמות להודיע לעולם, הנה יש לנו סופר רעיון טוב, והוא יכול להיות מוכר, אבל הם לא יודעים בכלל לבדוק, או לא בודקים מי בכלל רוצה לקנות את הדבר הזה. נכון?
נכון.
אז איך זה עובד בעולמות של הסייבר?
אז תראה, הסייבר זה איזשהו שם מאוד כללי,
שתחתיו יוקרתי.
יש המון המון דברים, יש חברות שפשוט נותנים סרוויסס לניתוח, לטיפול בעצם באירועי סייבר, יש חברות שהם...
זה תמיד טוב, מפחידים אותך ממה יכול להיות, ובוא תקנה ממני.
כן, לא, לא, אבל הם דרך אגב, while כשאתה כבר נמצא באירוע, אין לך ברירה בעצם באירוע, זה צריך לטפל גם מבחינת רגולציה ודיווחים, ויש הרבה מאוד דברים שכרוכים בזה. גם מה אני עושה עכשיו? איך אני מתמודד עם אלה שמבקשים ממני כופר? אני משלם, אני לא משלם, איפה הדאטה שלי? אז נכון, יש את כל ההכנה מראש, לוודא שגם אם שמים יד על, על הדאטה שלך, לך יש את הבקאפים, ואתה כמובן לא רוצה לשלם לאף אחד, כי אתה הופך להיות בעצם בנק.
הייתה כתבה על זה בסוף שבוע.
הם יחזרו לך, כי הם מבינים ש... אז שוב, אז חברות הסייבר מאוד משתנות. מה אתה בעצם, זאת אומרת, מה פיתחת? פיתחת איזשהו כלי שמגן על משתמשי הקצה, אוקיי, זה דבר אחד, הקמת כלי שמעלה את ההבטחה של צד השרה דווקא, אתה חברה שנותנת איזשהו ייעוץ פשוט, אתה לא מפתח שום דבר, אתה בעצם בונה לחברה את המענה שלה בשימוש בכלים קיימים. כן, incident response, אז
אני חושב שזה גם מאוד, מאוד פוגש את העולם של האוטונומיה ומה שאנחנו עושים פה בגדול בכוורת, כי ככל שאתה יותר נשען על, יותר ויותר נשען על, על, על תוכנה, על קוד ועל חיבוריות בין רכיבים ועל מערכות שהן כאילו סמי-אוטונומיות, כן? אף רובוט, לא משנה אם זה רובוט שמפנה כלים או מכונית אוטונומית או מונית אווירית או רחפן של פיצה. תמיד יהיה איזשהו אדם בלופ באיזשהו לבל, וככל שאתה יותר משחרר, אוקיי? אחריות למכונה, אז אתה לוקח סיכונים יותר גדולים, כי דרך כל מיני פרצות ופרצות, ואין לי מושג מה, יכולים לעשות לך חבלה. ואז אני חושב שגם בהקשרים האלה, לא רק רנסום בגלל שמישהו חטף לך את השרת, ועכשיו אין לך מידע על הלקוחות או שמים שיפרסמו אותו, שזה יותר גרוע נראה לי, אז כל העולם הזה האוטונומי הוא חייב להתקדם ביחד עם ההגנה והידיעה שאתה יכול לשחרר באמת ולעזוב את ההגה ולתת לטסלה לעשות מה שהיא רוצה בלי שום קשר ליכולות שלה ושל החיישנים שלה, גם ש... לא יודע, מישהו לא יחטוף אותי ויקח אותי למקום אחר, אולי הוא לא ירוג אותי, פשוט יחטוף אותי ואני אגלה שאני לא יודע איפה.
כן. 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 בעניין של האוטומציה, זה עניין מאוד מעניין לסייבר, כי מה בעצם קורה? חברה, לא משנה באיזה תחום היא עוסקת, היא יכולה להיות בחקלאות, היא יכולה להיות בפאשן טק, אוקיי, בכלל קשורה, בכלל להיות ברפואה, זאת אומרת, בינה לבין כישורים טכנולוגיים של הגנת סייבר, אין כלום. אוקיי, זאת אומרת, מחלקת הסייבר, שהמחלקת הסקיוריטי, לא תורמת שום דבר לפיתוח, לאפיון המוצר שלה, אוקיי? היא, יש לה מוצר בתחום הרפואי, איזשהו מדיקל טק. מחלקת הסייבר היא מחלקה שעולה הרבה מאוד כסף. זה יושבים שם אנשים שהשכר שלהם מאוד גבוה בדרך כלל, עם מומחיות מאוד ספציפי, יש שם כלים מאוד יקרים, סוגי המתקפות הולכות ומתפתחות, ומתפתחים, אז כל הזמן צריך לעדכן. זאת אומרת, יש לך בתוך החברה, שהחברה שלך היא חברת מדיקל, איזושהי מחלקה ששותה לך הרבה מאוד משאבים של כוח אדם וכסף, ולא תורמת שום דבר, לא לפיתוח המוצר שלך, כן. לא לשיווק המוצר שלך, לא למחירות.
עד ש...
היא רק בעצם מונעת שלא יבוא כן. מישהו ויתקוף לך.
חבלה.
כן, ואין פרופורציות בין, אתה יודע, התקציבים שהולכים שם, כן, ולכן... כן. זה בעצם must, אוקיי? השילוב של אוטומציה במערכות הסייבר בעצם, שבאות ואומרות, פחות אנשים, זאת אומרת, פחות צוות שכל הזמן, כי זה גם באמת זה 24/7, יש לחץ מאוד גדול, ה-threats הולכים ומתקדמים, אז אם זה 24/7 וזה הולך ומשתנה, אז גם האנשים שלך הם כבר, אוקיי, הם כבר יותר פגיעים לטעויות אנוש, אוקיי? כי כל הזמן there is something, אוקיי? זה כל הזמן נהיה יותר קשה ויותר מתוחכם, והתוקפים משתמשים בעצמם, מן הסתם ב-AI, ולכן כניסה של באמת אוטומציה למערכות האלה, של AI למערכות, מערכות הסייבר, כמו שאתה אומר, להגיד, יש גבול לכמה, באמת הרבה חברות הולכות לכיוון ה-CISO as a service, הן פשוט עושות outsource לסיפור הזה. גם לזה יש מגבלות, אוקיי, ו...
כן, תמיד זה נתפס כאילו כמו, לא יודע מה, כמו נורטון אנטיווירוס, או כמו צ'ק פוינט, אתה קונה איזה שירות, הם שמים לך איזה פיצ'ר, איזה, לא יודע מה, איזה קובץ בשרתים, בוואטאבר, וזה עושה לך את הפיירול ושומר עליך ומנטר ומטריע וחוסם וכל הדברים שאנחנו יותר מזדהים, את יודעת, בסמארטפונים שלנו היום אנחנו לא רואים את זה בכלל. כאילו זה סימלס. עדיין במחשבים האישיים ובלפטופים אנחנו כן רואים את זה. כאילו קופצים לנו כל מיני התראות כאלה, נכון? במיוחד אם אתה לא מחדש את המנוי של החברות האלה. ואף פעם לא קרה לי, חוץ מזה שזה בג, את יודעת, שאת ייחסת לאיזה אתר שאת לא אמורה להיכנס או הגעת אליו, פתאום קופץ לך התראה, יש לך וירוס, זה בעצמו זה הווירוס, כאילו. אז כאילו זה מעניין, כאילו שבהקשר הזה, יש את העולם עם הלפטופים והמחשבים, שהוא מתנהג בצורה אחת עם אחות הפעלה כאלה, והעולם של המובייל הוא נראה קצת אחרת. כאילו, אנחנו לא נחשפים לזה, עד שאנחנו לא מקבלים סרוויס, או פתאום העסק לא מגיב.
כן. היום שמה, עובדים, גם יש בסייבר את העניין הזה, וזה דווקא חשוב באמת שאלת את נושא המובייל, שזה הטרייד-אוף הזה בין, אתה אומר, אוקיי, אני צריך להגן, וזה זה, ושהעובדים שלי בשום פנים ואופן לא ישתפו מידע. בסוף, את החברה שחייבת להיות פרודוקטיבית. זאת אומרת, כן. אוקיי, העובדים שלך משתמשים במובייל פונס, בשביל להעלות הפרודוקטיביות שלך, הם נכנסים לרשתות חברתיות הרבה פעמים, ומצלמים כן. תמונות, אוקיי, נכון. של מה שקורה בחברה, כי כן. הם, נאמר, אשת ה-HR בחברה, שהיא רוצה להיות בסושיאל
רוצה נטוורק. למשוך, לא, היא רוצה למשוך עובדים כן. טובים. אז היא רוצה להראות איזה יופי, 24 טעמי גלידות, היא חייבת לצלם את זה.
בדיוק, אז היא מצלמת, והיא מעלה, והיא ברשתות חברתיות, ולאותה HR יש גם גישה לתיקים ש של עובדים ולמכרזים שהחברה נמצאת בהם, ואולי לאיזשהו merger and acquisition שהחברה כרגע נמצאת בפרוסס שלו. כמה אתה יכול להגביל אותה? אוקיי, זה ממש אתה אומר, אוקיי, אז אם זה יהיה לה נורא נורא קשה, אז לא, מצד אחד באמת תחסוך לך את הכסף שיתעלה לך התקפה, מצד שני, יעלה לך בפגיעה מאוד רצינית בפרודוקטיביות של העובדים שלך, אתה יודע, סתם אנחנו מכירים את זה, אוקיי, מהשטח, אתה עובד עכשיו על איזשהו פיתוח, וה-VP פרודקט שלך נמצא בתערוכה בקליפורניה. אתה רוצה לשלוח לו, אתה אומר לו, אני לא אחכה שהוא יחזור עכשיו, אני חייב עכשיו עם הטלפון לצלם, לשלוח לו קטע של משהו שקורה. אוקיי, כל הדברים האלה מצד אחד יכולים לגרום לפרצות סייבר, אתה משתמש במובייל שלך, אתה מעביר, כולנו מכירים את נושא של המטה דאטה, שלחת תמונה, בית הרבה מאוד דאטה, אז אומר לך, תשלח ולא עם המובייל ורק זה, ורק אם תיכנס, ובסוף אתה אומר, אוקיי, חברים,
אני... הוא נצח הכל.
בטח שהעובדים שלך, אתה יודע, הם צעירים, והם בועטים, והם
זמישות, זמישות.
זה מה שאתה רוצה, אתה אומר, אני רוצה אותם כאלה זה, והם ספונטניים.
נכון, העולם לגמרי שם.
ואז בשביל שמישהו לא יגנוב ממך את המידע, אתה קושר להם את הידיים ואת הרגליים, לא, ולא ככה, בסוף אתה אומר, בסדר, נכון, לא שילמנו לאיזשהו האקר את הכופר שהוא רוצה, אבל בוא. רמת הפרודוקטיבית שהם כבר, אתה יודע, זה כבר נהיה אובר. אז זה הטרייד-אוף באמת, שאתה בא ואתה אומר, כמה אני מגביל את העובדים, כמה אני יכול. גם יש את העניין של חברות מפחדות, אוקיי, זה נושא אחר לגמרי לשיחה, גם איומי חוץ, אבל גם איומים מבית. באמת, אתה אומר, מה עם איזשהו מנהל שלי, מחר, גונה, לוקח את מסמכי המכרז.
או שהוא יודע שהוא הולך לסיים את תפקידו, ומתחיל לעשות לי חבלות בארגון.
נכון, ואז אתה מתחיל, אתה אומר לו, לא, אתה עובד בתוך איזושהי רשת אדומה כזאת, אוקיי, שום דבר לא נכנס, לא יוצא. אז זה באמת, והאוטומציה פה, אוקיי, של תהליכים, הפחות, כי אתה אומר, אוקיי, אז אני אעשה לו טריינינג, ואני אגיד לו עוד פעם, ואני אגיד לו, ואל תעשה ככה, ואל תעשה שיירינג. ככל שהדברים יותר שקופים לעובדים, והאוטומציה פה נכנסת, גם, כי בסוף אתה יכול, אנחנו מדברים קצת על גם נושא של פרייבסי, שמשולב בתוך סקיוריטי, חברות שמות פתרונות MDM על טלפונים, הזכרת מובייל.
מה MDM? רגע, מה זה MDM?
MDM זה הגנה על המובייל בעצם, אוקיי?
מובייל, דיפנס, whatever. אז מה זה MDM?
אז MDM זה מובייל דיווייס מנג'מנט סולושן. ואז אתה אומר, טוב, אז העובדים שלי, דיברנו קודם על אשת HR, אז בסדר, אני רק אשים לה MDM על הטלפון, ומה זה בעצם אומר? זה אומר שאנשי IT של החברה יכולים, אוקיי, for a good purpose, אוקיי, לראות מה באמת, לנהל את האפליקציות של החברה, לטלפונים, ולראות, ואם עובד פוטר או עזב בעצמו, אז מיד אתה מוריד לו... אבל ברגע שיש לך איש, פה הגורם האנושי, איש IT סורר אחד, שמחליט שהוא הולך גם לאזורים בטלפון של ה-HR הזאת, שיעשו, כן. זה לא מדיניות של החברה, כן. והכל בסדר, והחברה דרך אגב מבוטחת גם ממקרים כאלה, זה לא יהיה לייביליות שלה, אבל הוא יכול לעשות את זה. אז ככל שאנחנו באמת מכניסים אוטומציה, ומנטרלים את הגורם האנושי, שהוא גם כבר באמת עד מעל הראש עם פעולות הסייבר, וכל יום יש משהו אחר, או עובד, שאתה נותן לו עוד ועוד training days כזה, שהוא אומר לו, אל תעשה ככה ואל תעשה ככה, אז אתה רוצה שאני אעבוד, או לא רוצה שאני אעבוד, כן. כאילו יש גבול. אז פה נכנסת באמת האוטומציה למערכות, להקל מאוד על הגורם האנושי משני הצדדים.
מעניין, עד כאן שיחות סייבר. בוא נדבר על הנושא שבאמת רצינו לחפור בו קצת יותר לעומק. אנחנו כל הזמן מנופפים בסטטיסטיקות האלה, שהן אמיתיות ועצובות, על זה שתשע מכל עשר מיזמים לא זוכה להתקדם לשלבים שהוא, את יודעת, שמישהו יגיד בוא נע, עשיתי פה 3X על הכסף, שיחקתי אותה, היה IPO, עשיתי אקזיט, כמו שהישראלים אוהבים להגיד. זה לא קורה לרוב החבר'ה, ופה גם במהלך הפודקאסטים דיברנו עם כל מיני, גם כאלה שעשו את זה, גם כאלה שלא עשו את זה, ואחרי זה כן עשו את זה, גם כאלה שניסו לעשות את זה, ובסוף עשו הסבה מקצועית, היה לנו הכל. אבל באמת אף פעם לא דיברנו על השלב בחיים של סטארט-אפ, שבו אתה עושה פיבוט או לא עושה פיבוט, וצריך להבין שזה כנראה לא זה, וצריך לעשות משהו. אז מה את אומרת?
אז תראה, אז מה שהתייחסת באמת לזה, שאנחנו מכירים את הסטטיסטיקה העולמית, זה לא שישראל יוצא דופן בזה, שבאמת כ-90% מהסטארט-אפים מסיימים באיזשהו מפח נפש מאוד גדול. גם הרבה אנשים שלא נמצאים בתחום הזה, לא מבינים שגם הסטארט-אפ שהקמת, הוא לא יום אחד ייעלם, תקום בבוקר והוא לא יהיה, ותגיד, בעצם זה היה רעיון רע. לא, אתה תיכנס עכשיו לתהליכים משפטיים, יש פה עניינים פיננסיים, אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך עורך דין, אתה צריך רואה חשבון, גם לסגור את האירוע הזה של הסטארט-אפ שעשית.
כן, אבל לפני הפרקטיקה הזאת, שבוודאי נעמיק בה, יש את מתי, כאילו, אני עכשיו סטארט-אפיסט, גייסתי כסף, כמה מיליוני דולרים אפילו, יש לי כבר איזה MVP כזה, אני כל הזמן מתעסק לחפש משקיעים עם עוד כסף, התחלתי למכור, יש אפילו revenues, יש כמה, עשיתי, יש, הסטארט-אפ,
משהו קורה,
כאילו החלום שחלמתי בתור יזם, שאמרתי, בוא נה, אני לא יודע בכלל מה מימו, קרה, כסף פגשתי, מוצר פיתחתי, אפילו יש לקוחות שיש איזשהו משהו, אוקיי, מה רע? עכשיו, אז בוא נמשיך. מתי אני בעצם, מה עם סימני הנפט, או הסימנים, שאנחנו בבעיה?
אז תראה, אם גייסת כסף, אוקיי, אז אתה כבר כנראה שאיזשהו משקיע, גם זה משהו לדבר עליו, עשה לפני איזשהם שיעורי בית, אתה אומר כמה מיליונים, זה שונה, אוקיי, מאיזשהו אינג'ל אינבסטור שבא ונתן לך, שכנראה גם הוא הגיע ביחד איתך למסקנה, שכדאי לצאת לדרך.
הסטטיסטיקה של ה-90%, סליחה שאני קוטע אותך, היא מדברת על זה, נכון? זה לא רק סטארט-אפים שאו לא היה להם כלום, או שאינג'ל נתן להם, לא יודע מה, 100,000 דולר, או 500,000 דולר, whatever. ואז הם מתו. היא מדברת גם על סטארט-אפים מבוססים, שהם כבר שנתיים, שלוש, ארבע.
נכון. אז תראה, כדי שסטארט-אפ באמת יצליח, או לא, או תגיד, איך זה יכול להיות ש-90% לא? כאילו, מה כל כך קשה? אז יש איזושהי, אני תמיד מתייחס לזה כמשוואה. אוקיי, זאת אומרת, יש משוואה ויש לה כמה קומפוננטס. אחד מהם זה הטים, אוקיי, הצוות. השני, נאמר, זה האידיה, הרעיון, המוצר שאתה מביא, איך אתה בא לשנות העולם, אוקיי? פנדינג, היכולת שלך באמת, דיברת על זה קצת, להביא מימון, יש את הנושא של טיימינג, איפה אתה ואיפה time to market, אוקיי? התזמון להגיע לשוק. יש את הנושא של execution, צוות מצוין, רעיון מצוין, מצאו פנדינג, אבל לא יודעים לעשות אקסקיושן, איך זה נורא נורא קשה, מה זה הלקוחות האלה, איך מטפלים בהם, איך עובדים עם, לא, אפילו ממש טיפול, ספורט,
שירות ללקוחות.
בדיוק, מסתבר שפתאום הלקוחות הם overseas, איך אני בכלל עובד עם לקוחות בסין או בארצות הברית, עכשיו, כדי שסטארט-אפ בעצם יצליח מ-10%, צריך שכל אחד ממרכיבי המשוואה האלה, הם כולם יעמדו כמו חיילים. זאת אומרת, זה גם הטים, וזה גם האידיה, וזה גם הפנדינג, וזה גם היכולת אקסקיושן, אוקיי? וזה גם ה-time to market, גם הטיימינג שלך, וברגע שאחד מהם מגמגם, משהו שם קרה באחד מהקומפוננטס האלה, אז זהו, נכנס על הסטטיסטיקה ש-something is wrong. זה כאילו הלא פייר, אתה אומר, לא פייר, אבל מה עם שאר הקומפוננטס שלי?
ומה הדריבן, הדרייב הכי גדול לחברות סטארט-אפ להבין שזה נגמר?
בדרך כלל כסף, אתה יודע, זאת אומרת, מה שקורה, קיבלת כסף ממשקיע, גם הרבה פעמים אתה רואה בלינקדאין או בכל מיני רשתות, חגיגות גדולות של יזמים שאומרים, גייסנו כסף, לא משנה כמה, גייסנו, כאילו שזה הסקסס. ואני הרבה פעמים באה ואומרת להם, אוקיי, זה כמו לחגוג שאבא נתן לך כסף, אוקיי, קיבלת כסף, זה לא הסקסס, זה לא המטרה, זה לא, זאת אומרת, אם
למשל... לא, אבל הם כותבים, זה מייצג את זה שה-whatever שנתן לי את הכסף, מאמין במוצר, מאמין
או לא מבין במה, אוקיי, לא פספס איזשהו משהו מאוד רציני,
או שלא בדק,
או מכיר אותך מהצבא, או אתה יודע, באיזושהי סיבה, הכסף הגיע לידיך, אוקיי, זה לא אומר שהצלחת, זה לא אומר שכבשת, זה לא אומר שפיתחת, המדד לזה הוא כמובן הלקוחות, המרוצים, המשלמים, שמביאים עוד, אוקיי, זה המדד, זה שגייס...
הלקוח תמיד צודק.
עכשיו, אם בשביל לגייס את הכסף הזה, וכולנו יודעים שהאקסל יודע לספוג הכל, אוקיי, וגם משקיעים, אוקיי, שביושבים מולי, ואני מייצגת משקיעים, אז אתה אומר, מציגים לנו מספרים, אז אנחנו אומרים, זה חוק השלוש, אוקיי?
אוקיי, בוא נלמד, את זה אני לא מכיר.
זה יעלה להם. פי שלוש ממה שהם אומרים, זה ייקח להם פי שלוש זמן ממה שאומרים, והם יעשו שליש מהלקוחות.
יפה, מתקדם.
זה חוק השלוש.
אנחנו יותר קיצוניים, אני תמיד שהחברה האלה, החברה, היזמים באים עם האופקס, עם החשבונות שלהם, מה הולכים לבזבז, או על מה הולכים לנצל, איך הם הולכים לנצל את הכספים של המשקיעים, אז אני מסתכל על הטבלה ואני אומר, טוב, הדבר היחידי שהם יודעים, זה כמה משכורות הם הולכים למשוך. חוץ מזה, הכל זה סיפורים. כן, אבל זה ככה באמת.
אז אני תמיד אומרת להם, ומכיוון שהאקסל יודע לספוג הכל, ואולי אתה, לא יודעת מה, גוד לוקינג, או כבר עשית משהו בצבא, איזה טייס, רוצים להשקיע בך, הצלחת לגייס.
כן, עשית כבר אקזיט בכלל.
כן, אוקיי, אם עשית אקזיט, זה משהו אחר, אוקיי.
שם אותך במשבצת אחרת.
כבר חווית את הדבר הזה, אבל הרבה יזמים לא. אם הצגת למשקיע משהו, שאתה יודע, אוקיי, זאת אומרת, כשאתה עשית את הבדיקות עם לקוחות פוטנציאליים, אתה יודע שמשהו מגמגם, אתה יודע את זה, לא בא לך להציג את זה, ואתה יודע שהמספרים באקסל לא יחזיקו מים, כי הרי אחד הדברים שעושים זה רעיונות עם משתמשים, אוקיי, אתה רוצה לרעיין, אם אנחנו היינו בתחום הסייבר, אנחנו דיברנו בתחום הסייבר, אז CISOים, CIOs, אוקיי, אולי האם ירצו להשתמש במוצר שלך או לא. אם אתה יודע, אוקיי, הצוות כבר יודע שהם, לא לגמרי, השוק איתם, אוקיי, המספרים לא בדיוק, אבל הם רואים שרגע, אבל המשקיע, הוא לא שם לב לזה עדיין, אוקיי, הוא הולך לתת לנו את הכסף, הבעיה היא הרבה יותר של הצוות, זה מה שהם לא מבינים,
בעיית אמון,
לא רק אמון, הם עכשיו נכנסים, מה שנקרא, מכניסים ראש בריא למיטה חולה, נכון, זה נראה מגניב, יתנו לי כסף, הוא לא שם לב.
מה זה ראש בריא? זה הראש שלהם, אין להם ראש אחר. מה אכפת לי מהמשקיע?
אתה אומר, אני הולך עכשיו לקחת כסף.
אני מאמין בזה.
שאולי אתה כבר יודע שהוא מעט מדי, אתה כבר יודע שהשוק לא שם, אבל המשקיע כבר נתן לך, אז מה, לא תיקח? אז אני אומרת, כן, אל תיקח. אל תיקח, תהיה חכם, ואל תיקח את הכסף הזה, למה? כי פה אנחנו מדברים על לקראת the end of the road, איך זה ילך? אתה תתחיל להוציא את הכסף של המשקיע, אוקיי, הוא נתן לך, whatever.
תשרוף אותו.
בסוף הוא הסכים איתך לאיזשהו סכום, והוא הולך עכשיו להסתכל, רבעון אחרי רבעון, how you are doing, אוקיי, הכל בסדר, לא בסדר.
וזה לא הולך להיות יותר טוב.
הרבה פעמים זה גם בשלבים, ואם אתה יודע, עכשיו, הרבה פעמים, מה אתה יכול לעשות, אתה יודע, זה החיים, דברים, things go south.
כן, אבל תמיד יש את ה-end of the rainbow, מה אומר לעצמו היזם? הוא אומר, תשמע, אני מאמין בזה, זה נראה לי טוב. אז אוקיי, אז עשינו טעויות, אולי כמו שאת אומרת, לא הכל המשקיע יודע, ואני גם לא מספר הכל למשקיע, אבל בגדול, כאילו, אני מאוד חושב שזה יכול להצליח, אז אני רק חסר לי את הסכום הזה, ומגיע המשקיע שמוכן לתת לו את הסכום הזה, ואז כאילו...
לא, נכון, אז תראה, אז אם הוא באמת מאמין, וזה אני דיברתי על אלה, ההערה שאני נותנת להם, אני אומרת, אם אתם יודעים, ולא חשפתם את זה בפני המשקיע, אז אתם הולכים להכניס את עצמכם לבעיה, למה?
הצבא את יודעת, זה בעיית אמינות. כאילו.
גם אמינות, כמובן, אבל נאמר שלא אכפת לך, אוקיי? שלא חסרים אנשים שאומרים, אז מה כן אכפת לך, אוקיי? זו הסיטואציה הבאה. הצלחת לשכנע איזשהו אנג'ל, חבר של אבא שלך, whatever, שייתן לך 750 אלף דולר, מיליון דולר, whatever. עכשיו, אם אתה לא יודע שדברים, אי אפשר לשים אותך, אוקיי, עשית כל מה שאתה יכול, אבל אם אתה יודע, אז שים לב, כאילו, מה יכול לקרות. $750,000 האלה הולכים להיגמר מאוד מהר, אוקיי, לכמה זמן זה כבר יכול להחזיק, חברה בארץ שפועלת וזה.
כן.
ואז נגמר הכסף של המשקיע, אומר לך, אוקיי, אז בוא תביא משקיעים אחרים. נכון? כאילו, אני את הסיבוב שלי, אני את העתיד שלי, תביא עוד, אבל אחרים כבר, אתה יודע, אתה כבר
התקדמת. או שהוא מסבך את החברים שלו, כי הוא רוצה להציל את ה-700, סתם,
טוב. ועכשיו, הכסף של המשקיע נגמר, אבל כבר יש לך, אתה הזכרת את זה, מנחם, את הלקוחות הראשונים האלה שמשלמים לך את הכלום וחצי, אוקיי, או שהם פיילוט, וגם אתה כבר שנתיים וחצי על המיזם הזה, אוקיי, זה לא שהיית שכיר של מישהו שייתן עליך עכשיו חוות דעת למעסיק הבא, זאת אומרת, אז אתה בתוך זה כבר, ואז אני נכנס למה שאנחנו קוראים לו שלב הזומבי סטארט-אפ, אוקיי, זאת אומרת, ברור לכולם ש-it goes nowhere, אבל אתה אומר, טוב, מה אני לא יוכל למצוא עכשיו ככה עבודה אחרת, במילא כרגע גם אין לי שום דבר על הפרק,
יש ויש עוד כסף בקופה.
יש טיפונת או to nothing, אוקיי, יש את הלקוחות האלה שכבר משתמשים, זה כאילו לא נעים, אני אגיד להם עכשיו שאנחנו סוגרים את הבאסטה וזה, ודרך אגב אני, כשאני מייצת לחברות, אני לגמרי בנעלי הפארטי קילר, אוקיי, זאת אומרת הרבה יזמים שאמרו ממני, אני אומרת להם תשמעו, לפעמים ההחלטה הנכונה היא לסגור, ובמקרה שלך, the sooner, the better,
וואו.
לא עשיתם שיעורי בית, אף אחד לא יסכים לשלם את המחזור, יש פה מוצר שהעלות הפיתוח שלו היא כל כך יקרה, שאין שום התכנות ל-return on investment, ואז אתה עושה להם את הטובה הזאת, ואתה אומר להם, חבר'ה, תתקפלו, כי אתם הולכים להגיע לנקודה הזאת שהכסף של המשקיע נגמר, אבל כולנו מכירים את עלויות AWS, אוקיי, שרתים, אבל אולי עוד חודשיים אני אגייס מאיזשהו משקיע, נכון? אז מה נשאר לי לעשות אם לא לשים את הכרטיס אשראי הפרטי שלי על על השרתים כדי למשוך אותם עוד קצת, ואז אתה נכנס לחובות מאוד גדולים מול הסטארט-אפ של עצמך. אם ידעת מראש, אוקיי, אז זה מה שאני אומרת, אם לא ידעת מראש, לא, מה, אי אפשר לשים אותך. אז יהיה, כל מה שאתה רוצה, רץ לקדימה, אתה יודע, אנחנו נורא, אתה יודע, ספוטניקים, חלליות, כן, נורא מתלהבים מסטארט-אפים, כי אם אין את ההתלהבות הזאת, אז מה יש? אוקיי, זה הדבר. אבל אם ידעת, אוקיי, אז you shouldn't have. זאת אומרת, לא היית צריך לקחת את הכסף. שים לב שאתה... ובגלל זה אני גם תמיד אומרת ליזמים, כמו שאמרתי, אי אפשר לצאת לדרך אם אין את ההתלהבות הנורא, הנורא הגדולה, הולכים לכבוש את העולם, הסטארט-אפ שלנו הכי טוב ever, אתה יודע, ממש הזה, אני איתם בסיפור הזה. ואז אני תמיד מכניסה אותם לאיזשהו מוד, אומרים, אוקיי, פוז, כאילו, בוא נעשה עכשיו ההפך. בוא ניכנס לאיזשהו שלב, שבו אנחנו מתחילים, אתה יודע, גוגל, באנגלית, כמובן, לא חיפושים בעברית, לנתח את השוק בצד השני. אנחנו בעצם challenging our own idea, אוקיי? אנחנו בעצם...
צוות אדום.
בדיוק, אנחנו ממש הולכים עכשיו לראות מי כבר עשה את מה שאנחנו אומרים, אוקיי, והתקשה או לא התקשה, ממש לחפש את המוצר שלנו כבר ברשת.
זה ולידציה לשוק שלנו.
Most likely, כן, מישהו כבר עשה משהו דומה, משהו ליד, בעולם, לא בארץ, תחפשו בכל מקום. תנסו אתם לאתגר את הרעיון ואת הסטארט-אפ שלכם, כאילו אתם ה-VC, תסתכלו על מרכיבי המשוואה האלה, אוקיי, זאת אומרת, לרגע תצאו מהמסיבות, תגדירו ממש איזשהו מוד שבו אנחנו נכנסים ברעיון של עצמנו, מסבירים לעצמנו את כל הסיבות למה זה לא ילך, למרות שזה ממש, אוקיי, אני מאוד חריגה אולי בעניין הזה, אבל ממש נותנת להם את השיעורי בית האלה, ולראות באמת מה יכולים להיות הקשיים, באיזה ממרכיבי המשוואה, ולהתמודד עם זה, לא לנסות לטטב ולהגיד, אבל המשקיע לא שם לב, בוא ניקח ממנו את הכסף, כי לך זה הולך לעלות בסוף הרבה יותר מאשר לא, זה הולך לשים את אותך במקום מאוד מאוד בעייתי, מעבר לעניין ההגינות שדיברת עליה קודם, שכמובן צריך לחשוף למשקיע את הדברים כמו שהם, אבל הבעיה היא לא רק שלו, הבעיה היא של, הולכת להיות שלך ביג טיים, אני מכירה הרבה מאוד משפחות, אוקיי, שאיבדו את הבית על
החלטה. אמונה ברעיון.
כן, הוא באמת לא לעשות שיעורי בית ולא לראות, והרבה פעמים זה באמת, אתה אומר, וואי, אני בתחום ה-Smart Cities, אוקיי, קצת נתחבר לנושא של כוורת ולתחום שלכם. יש רגולציה, מכאן ועד להודעה חדשה. בכל מדינה רגולציה שונה. יש לך מסעיות זבל שנוסעות עם מסעיות חכמות, הן נוסעות עם מצלמות עליהן, עם סנסורים, מצלמות הסביבה.
יש מקומות שלא מוכנים שצלם
את הבית. איפה ה-GDPR, איפה זה, אתה בתחום הקנאביס רפואי, יש אמנת האום, אני למדתי אותה דרך אגב, זה אחד הסטארט-אפים שהייתי מעורבת בהם לנושא קנאביס רפואי. קשה, זה קשה, זה מורכב, אתה צריך להבין מסחר בינלאומי, אתה צריך לדעת איך ניגשים לפעמים למכרזים, אוקיי, אתה בתחום כזה, למכרזים בינלאומיים, ופתאום המציאות פוגשת אותך, ואתה אומר, זה נורא נורא מורכב. עכשיו, אני אלך רגע לקטע של מה, אוקיי, אז אנחנו איזשהו זומבי סטארט-אפ, והמיזם הזה שלי, ש... כי מה שבעצם קורה, אתה אומר, ישראל היא הסטארט-אפ ניישן.
נכון.
נכון, אנחנו נורא רוצים...
אז זה אומר שיש לנו 90% כישלנות.
זה אומר שיש, אם 90% מהסטארט-אפים נסגרים, יש מלא מלא סטארט-אפ גוסט.
כן, ברור, אבל מה שיפה לראות, זה שלמרות הסטטיסטיקות העולמיות האלה, מדינת ישראל כן מצמיחה סטארט-אפים, גם ביחס לאוכלוסייה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאומנם המבוגרים, אנחנו כל הזמן זוכרים את האלה שעשו את האקזיטים משנה שעברה, המובילאיי וכאלה, שזה סטארט-אפים זקנים, כן? זה לא משהו בין 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יותר. ובאמת אחד הדברים שראינו, אני חסיד מאוד גדול של הרשות לחדשנות, של הדיווחים שלהם. פעם בשנה הם מוצאים דוח כזה, שאני אוהב להשתמש בו, ללמוד כל מיני דברים על השוק, על השוק של הסטארט-אפ ניישן. ואחד הדברים ששמו בפוקוס בזמן האחרון, וזה יצא לפרסום בדוח של לא השנה הזאת, של שנה שעברה, זה שכמות הסטארט-אפים באופן אבסולוטי, היא במגמת, שנפתחים כל שנה, היא במגמת ירידה. כלומר, ב-2014, מדברים על, לא יודע כמה, 1,500 סטארט-אפים, לא זוכר כמה, זה צלל ב-2021 או משהו כזה, זה 500 חדשים. זה אומר שאם עכשיו נעשה פאסט פורד קדימה, עוד 10 שנים, אז לא יהיה לנו את המובילאיי, כאילו, יש פחות כאלה. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אני לא יודע לנתח, כאילו, זה לא טוב בטוח, כן? אני לא יודע לנתח, אבל למה זה קורה? אבל הסטטיסטיקה עדיין נשארת, כאילו, ביחס לכמה נסגרים בשנה הראשונה או אחרי זה, ולא זוכים להגיע לארץ המובטחת. וזה עולם שלם, כאילו, ומה שיפה, וזה, כאילו, אני רוצה שנדבר על המיזם שלך, שלוקח את דווקא את האלה ב-90% שלו, ועושה מהם משהו שייתן ערך לכולם, שזה כאילו מדהים, זה, מעבר לזה שזה שוק עדק שכל הזמן יש לקוחות חדשים בשוק הזה, אוקיי? זה גם בעצמו רעיון מאוד מאוד יפה.
כן, אז מה שבעצם אנחנו אומרים, נחזור רגע למשוואה,
כן.
ותכף אני רוצה להגיד מילה אחת על התפקיד של הקרנות בסיפור הזה של הסטארט-אפ ניישן, אני מפרידה בין הכרוניקה של מוות ידוע מראש, אוקיי, אלה שמראש לא היו צריכים
להיפתח בכלל.
וחשוב להגיד להם את זה, וחשוב גם להראות להם את הקצה הכואב של הסוף, אוקיי, זאת אומרת, אם... אבל אני מדברת עליה שכן, אוקיי, שרמון שאתה אומר, כן, היו צריכים להיפתח, וכן, היו צריכים לזה, אוקיי, ואתה לפעמים נתקל בקשיים, אז מה זה, אתה יודע, it happens, כאילו, זה לא אומר שלא עשית כל מה שיכולת, אבל זה, וזה קורה לפעמים, השוק משתנה.
כן.
אתה אומר, פתאום עכשיו התכוונו למכור לאיזושהי מדינה, התחילה במלחמה, או חשבנו שיהיה לנו איזשהו מכרז ומשהו השתנה. המון דברים קורים, הם לא תמיד, הרבה מאוד פעמים לא קשורים בך.
קורונה.
כן, דרך אגב, אני ליוויתי איזושהי חברה של שני מדענים, אוקיי, שבתחום האנזימים בכלל, לא משנה, אני מנסה לא להסגיר את
זה. למה? אין בעיה.
לא, אבל לא אגיד את השם שלו, לא אספר real stories, אז אני רק אומר,
הבנתי, מנוחתו עדן,
הם היה להם ברור שהם לא מבינים בביזנס דיבלופמנט, ואז הם הביאו מישהו. והמישהו הזה עבר תאונת דרכים מאוד מאוד קשה, היה מאושפז איזושהי תקופה, זה מה שאני אומרת, דברים קורים, והסטארט-אפ הגיע לסוף דרכו, אבל אני אומרת, מה שהם עשו along the way, אוקיי, היה שם 750 אלף דולר, מיליון דולר, 4 מיליון דולר, whatever it is, שמימנו איזושהי פעילות. והחבר'ה האלה, יש דברים שהם יודעים לעשות מצוין. זה שהם לא יודעים להתמודד עם מכרזים בינלאומיים, לא אומר שמה שהם עשו, או לא יודעים את מלאכת גיוס הכסף. יש כאלה שלא יודעים להביא כסף ממשקיעים. So what? אבל אני ואתה יודעים. אוקיי? זאת אומרת, המרכיבים במשוואה שהיו חסרים להם, לנו יש. אנחנו ניגשנו מכרזים בינלאומיים, אוקיי, אנחנו יודעים לעבוד עם רגולציות, אנחנו יודעים ללמוד אמנות של האום, אנחנו יודעים. אוקיי, זאת אומרת, מה שהיה חסר להם? עכשיו, כמו שהזכרנו, נכון, נכנסים לזומבי סטארט-אפ, ובסוף, בנקודה אחת בזמן, פתאום כל מה שהם עשו לאורך התקופה הזאת, שאיזשהו משקיע ממן, או אמא שלהם ימנה, או whatever, הופך להיות אוויר, ממש, אוקיי? זאת אומרת, ולנו אולי יש את המרכיבים שלהם היו חסרים. ואז באמת, ביחד עם שותפים, לא לבד, התחלנו באמת לעבוד על איזשהו מיזם, ותגיד, האם אתם לצורך הסטארט-אפים הנסגרים, או לצורך הסטארט-אפים הנפתחים? אז אנחנו...
דבר ראשון, אתם לצורך עצמכם.
לא, אנחנו דווקא במחלקת הגיקס, אוקיי, אנחנו פה לצורך הטכנולוגיה. אני אתן לך דוגמה, יכול להיות שדיברנו על זה בעבר, אבל למי שלא שמע...
מאזיננו הנאמנים.
מאזיננו, שוב, בלי להסגיר שמות. לפני קצת יותר משמונה שנים, לפני המון שנים, לא זוכר בדיוק, אני רציתי להוסיף לאחד המוצרים שהייתי VP Product, רציתי להוסיף לאחד המוצרים מרכיב של Computer Vision, אוקיי, Machine Vision, אני רציתי שאיזשהו מוצר שמכרתי ידע גם לזהות אלמנטים מסוימים, שוב, אני מנסה לפלטר, ואז אמרתי, טוב, ברור שאני לא אשיב את צוות ה-R&D שלי לפתח את זה עכשיו, אני הולכת למצוא איזה סטארט-אפ ישראלי חמוד, פיתח את זה כבר, ואני אעשה התממשקות, זאת אומרת, זה מוצר בפני עצמו, אני. והתחלתי לחפש, ומצאתי, פה אני מתחילה ממש, אני צריכה את זהירה עם השמות, ראיתי, הם היו בוויינט, והם היו בתוכניות אירוח בטלוויזיה, והם מדברים על זה.
מצאת את הסטארט-אפ.
מצאתי את הסטארט-אפ. אני חושבת שבעבר יכול להיות שאמרתי לך אפילו את השם פה,
אחרי זה תגידי לי, כי זה
מעט. מצאתי את הסטארט-אפ, שני חבר'ה מאוד מאוד נחמדים, נראים מאוד קייפבל, ואמרתי, אני אחפש אותם. והתחלתי לחפש אותם, ולא הצלחתי בשום אופן ליצור איתם קשר, ואז ראיתי שאחד מהחבר'ה שהיו מעורבים, אחד מאנשי הצוות שרשומים, הוא בכיר בחברה אמריקאית, אוקיי, זה חלק ממה שעשה עליי מאוד רושם, היו שם אנשים שהם מאוד מאוד ראויים, אז איתו הצלחתי כמובן ליצור קשר, ואז הוא אמר לי, כן, הם ניסו לגייס, ולא הצליחו, והסטארט-אפ בעצם התפזר.
כן.
ואז הוא עשה לי חיבור למי שהיה המנכ״ל פה בארץ. זה שלא הצלחתי בכלל להגיע אליו.
מדהים.
אז אמרתי לו, שמה, ראיתי את המוצר שלכם, ראיתי שאתם מדגימים אותו. אני רוצה להוסיף אותו למערכת שאני מוכרת ב-9 מיליון דולר בשנה. את המוצר הזה אני מוכרת ב-9 מיליון. אני רוצה את
הפיצ'ר הזה.
כן, את הטכנולוגיה שלכם להוסיף. בוא ניפגש, נראה אם אפשר. עכשיו, מבחינתו, ואז הוא אמר לי, א', יכולתי מיד להרגיש כבר בקול שלו את ה-way of frustration מאוד גדול, הוא אמר לי, תשמעי, אני עד מעל הראש עם סגירת החברה, אוקיי, כמו שאמרנו, חברה לא נעלמת לה ביום אחד, עורכי דין ורואי חשבון, וזה סיפור. הוא אמר, סוף סוף מצאתי, אחר כך אני אספר לך באיזה חברה, מצאתי תפקיד של VP Product בחברה X.
אני חזרתי להיות שכיר.
הוא אמר לי, כן, הוא אמר, סוף סוף אני שכיר, ייקח הרבה מאוד, אני מה זה, אז אמרתי לו, שמע, בוא ניפגש, בוא נשב, כאילו מה, אתה במילא רואה כרגע זירו ווליו. מה זה, אם ניפגש ואני אראה שאפשר לעשות התממשקות של, אז ואני אתן לך...
והמטרה הייתה שהוא ייתן לך את ה-IP ואת הקוד?
שאנחנו נשב ונראה, כי זה היה אתרי, זה לא היה משהו שהוא עוד היה בשב... ואם אני אצליח, אז תחשוב, זו מערכת שאני מוכרת ב-9 מיליון דולר בשנה, תקבל מזה איקס, תקבל מזה משהו. לא הצלחתי, זאת אומרת, הוא היה כל כך overwhelmed עם פעילויות הסגירה, וכל כך זה, וכל כך כבר הרגישו moving on, ועורכי דין, שהוא לא הצליח להביא את עצמו למצב, שהוא ואני יושבים באותו חדר, ומפענחים את העניין הזה. ופה יש טכנולוגיה שנזרקת לפח, אוקיי, איזשהו know-how, הרבה מאוד דאטה, הדברים האלה פשוט, בגלל שבאמת היזם אין לו איזשהו מנגנון מסודר, אוקיי, להעביר את זה. ואז אני אמרתי, אין מצב, אני עכשיו, אנחנו צריכים לפצח את המנגנון הזה, שמאפשר לנו, דיברת על רשות החדשנות, רשות החדשנות לצורך העניין צריכה להיות נושאת הדגל של הדבר הזה, סליחה.
מחזור סטארט-אפ.
כספי משלמי המיסים שילמו לך בשביל לפתח את הטכנולוגיה הזאת. יושבים שם אנשים מצוינים, אוקיי, שבאמת בודקים כל... את ההתפתחויות של סטארט-אפים, והאם הם באמת רואים, החלטנו שאתה ראוי, קיבלת את הכסף, אז אתה לא יודע עכשיו, אוקיי, נגמר לך הסוס, לא ידעת איך למכור ל-whatever. אם פיתחת משהו, אוקיי, יש פה איזשהו IP, יש פה איזשהו טכנולוגיה, דרך אגב, גם, לא, אנחנו מדברים על טכנולוגיה, אבל לא רק, יכול להיות שלחברה יש market research שהיא עשתה, יכול להיות שיש לה competition analysis שהיא עשתה, יכול להיות שה-P&L שהיא עשתה, המצגת שהיא עשתה,
הדאטאבייסים שלה,
לסטארט-אפים אחרים שקמים הכל. עכשיו באותו ורטיקל, כן, זה,
יש הרבה assets בקיצור לסטארט-אפ,
הם רוצים לראות את זה, ברור, נכון. אם אני יכולה, אני לא יודעת מה, אני מפתחת עכשיו טכנולוגיה חדשה בתחום טעינת הרכבים החשמליים.
כן.
ויש לי גישה אתה יודע, שורה של סטארט-אפים, לא בארץ, אתה יודע, עם כל הכבוד לארץ, אבל בקוריאה, בניו זילנד, באוסטרליה, בארצות הברית, ואתה יודע, שנסגרו ופיתחו, כן. אתה יודע, תצור. אני רוצה לראות, וזה היה, אוקיי, אתמול.
כן.
כן, מעניין אותי לראות, מעניין אותי לראות את הניתוח שוק שהם עשו, מעניין אותי לראות...
ויש אנשים שמוכנים לשלם על זה.
כן, מעניין אותי לראות הדיזיין דוקימנט שלהם, מעניין אותי לראות המוקאפ סקרין, אני אפילו לא צריכה את הקוד שלהם, אתה יודע, מעבירים את הדיזיין דוקיומנט שלהם, אני רואה את המוקאפ סקרין. עכשיו, במילא הם רואים בזה zero value, אוקיי? מה אכפת להם? Worst case, no one will use it. אבל חייב שיהיה איזשהו מקום שמשמר את הידע הזה, ופנתה אליי לפני 3 שבועות בערך, בחורה צעירה, גם, לא נסגיר, גייסו עכשיו 7 מיליון דולר, הם יצאו מאיזושהי חברה מאוד מאוד מוכרת בארץ, חבר'ה שיצאו מהחברה ופותחים חברה אחרת, והיא בתחילת הדרך, היא קיבלה מלאכת, הם בכוונה עשו, הגדילו את הסיבוב, כי אמרו, נכנסים לשוק קצת בעייתי, אז בואו נרפד את עצמנו בדיוק. עכשיו, היא אומרת, ברור לי שבמציאות הנוכחית, הכסף הזה צריך לקחת אותי מאוד מאוד רחוק. אני זוכרת, היא אמרה לי, שעשית קמפיין לסטארט-אפים הנסגרים, אז היא אמרה לי, אז אם יש לך, אם תוכלי לעשות לי חיבורים כאלה, כי אני רוצה, אני צריכה everything cheap, אני רוצה את הצוות שלהם. אם אני בתחום של פיתוח רכבים חשמליים, והם צוות עכשיו, אז אני רוצה לעשות גרופ ריקרוטינג לצוות, ואני רוצה לראות, ואני רוצה את המשרדים שלהם, אוקיי, to take over, ואני רוצה את הרייטים שלהם, ואני רוצה את המחשבים שלהם, אני רוצה את הקבצים שלהם, זאת אומרת, היא כבר, בגלל שהיא ראתה את הקמפיין שלנו, אז היא כבר יודעת לבוא ולהגיד, אני רוצה, זה מעניין אותי, כן, זה מעניין אותי, אני רוצה לראות מה הם עשו, עכשיו שוב, אנחנו פה, כמו שאמרנו, אנחנו יועצים, אז אפשר לפנות אלינו, ואנחנו נעשה את החיבורים. אבל זה מוגבל. האם יש לנו זמן? את מי אנחנו מכירים? אתה יודע, התחומים מאוד מסוימים. והרעיון הוא באמת לקחת את זה לסושל אקונומי, כמו שקרה באמת ב-Airbnb ואובר וזה, ולהגיד, לא, it's a marketplace, אותו אחד שאני דיברתי איתו, ופסיכולוגית, אוקיי, לא יצליח להביא את עצמו לשבת מולי ושנפתח את זה, אז הוא יכול לשבת מול פלטפורמה, אוקיי, מאוד מאוד מסודרת, מאוד חכמה ופשוט להשתמש בה. לפעמים אתה מעדיף להיות אנשים כמונו, מול מכונה, לא מול אנשים אחרים.
לגמרי.
אז זה באמת, רציתי להגיד מילה אחת על ה-VC וסטארט-אפים בתחילת הדרך, והנושא הזה של הכרוניקה, של מוות ידוע מראש. ה-VCs הרי הם חלק מהאקוסיסטם הזה של ה-VCs הישראלים, נדבר עליהם, ולא כולם, אבל חלק. כמו שאני באה ואני יודעת להגיד לסטארט-אפ, תקשיבו, אתם לא עשיתם שיעורי בית, אוקיי? אתם פספסתם, זה לא סתם, אוקיי? No one will ever pay, אוקיי? את המחיר ש... כמו שאני יודעת להגיד להם את זה, גם ה-VCs יודעים להגיד להם, אבל מה שקורה במציאות, זה שהרבה פעמים... יש, נכון, יש את הסושייטס, את החבר'ה הצעירים ב-VCs שמפלטרים. הרבה פעמים אפילו לא יחזרו לסטארט-אפ, לגייס ומדיר, הם כבר לא חוזרים אליו. הוא עשה פרזנטציה, שלח דק, שלח וואן פייג'ר.
לפעמים גם לא עונים לו.
לא עונים בכלל. אוקיי, לא חוזר, הוא אמר, זה קונפידנשיאל, גם ככה היה ויכוח בתוך הצוות. הוא אמר, אבל אנחנו עושים את הארכיטקטורה בתוך הזה. כן, תשים את... פיזר את הדברים הקונפידנשיאל שלו, לא חוזרים אליו בכלל, ואז הוא אומר, טוב, אז לא חוזרים אליי, אני אשאל. ואז הם אומרים, נכון, החלטנו לא. עכשיו, וגם לא אומרים, למה לא? אוקיי, זאת אומרת, גם אם ה-VC יודע למה לא, שפה אני אומרת, חייב להיות טיפה יותר היזון חוזר, אתם יודעים למה לא, זיהיתם איזשהו ריסק פקטור, תשתפו את זה, בבקשה, תהיו, תעשו את הג'סטה, תגידו להם, חבר'ה, ראינו פה בעיה הבאה, באיפה ראיתם? איזשהו, זה כן מעניין את היזמים, זה נורא נורא חשוב.
זאת אומרת, לא בכלל מתנוח נקודה של לשכנע את ה-VC, לא,
ממש לא.
כדי להבין איך זה נתפס במקום אחר, ולעבוד על זה.
בדיוק, או לא לעבוד על זה, זאת אומרת, יכול להיות הרי, יש VCs מעולים בארץ, יש להם גישה למערכות של פיצ'בוק וכאלה, שעולות הרבה מאוד כסף של לסטארט-אפים אין. אולי ה-VC הזה ער לתחרות שהסטארט-אפ לא ער לה, אולי הוא מזהה משהו בצוות, אוקיי, הוא בדק משהו, אולי הוא, אוקיי, זאת אומרת, משהו לגבי, אולי הוא יודע שמשהו שהם עושים, אז יש לו יכולת, כמו שלי יש, כמו שלך יש, אוקיי, לבוא ולהגיד, חברים, אני כבר, בכיוון שאני הבאתי כבר סביב איזושהי רגולציה מסוימת, אז אני יודעת לפקוח את עיניכם ולהגיד לכם, שמה שנראה לכם עכשיו נפלא, אתם הולכים to hit a wall, בגלל רגולציה שיש באיזשהו מקום, או בגלל, אוקיי, איזשהם, ואז אני עוזרת להם, אני אומרת להם, תשמעו, הכל יהיה בסדר, תפתחו, אתם פשוט לא יודעים שהדבר הזה קיים, שם אתם הולכים, איך אני יודעת, לא כי נולדתי נורא חכמה, אלא כי נתקעתי שם, אוקיי, נתקעתי ויצאתי אתה יודע, והמשכנו הלאה. ה-VCs לא משחקים ברוב, בהרבה מאוד מקרים, לא רוצה לעשות הכללות, לפעמים כן, אבל בהרבה מאוד...
זה לא אכפת להם.
זאת אומרת, הם לא תורמים, הם יודעים, הם יודעים, והם לא אומרים, חבר'ה, אז כאילו, תגידו לחבר'ה הצעירים, אלף, לחזור לסטארט-אפים, וגם אם הבשורה היא קשה, איזשהו, אני אומרת, צריך לעשות גם איזשהו מנגנון כזה שמשתף אותם. חבר'ה, הנה מה שזיהינו כריסק פקטור, ולכן לא נכנסנו. עכשיו, לפעמים זה סתם, אתה אומר, יש לנו בפורטפוליו, אוקיי, חברה קרובה. אנחנו בשלב הזה, לא זה, לא הסכמנו עם evaluation. אם תגידו להם את זה, הם יוכלו לגדול משם ולא להתגלגל, אוקיי, לעוד ועוד ויסים, בדיוק,
בהחלט. הדו שיח עם המשקיעים, עם ויסים, זה צריך להיות, כאילו, לא כזה שנגמר בזה, אוקיי.
לא אכפת לנו מכן, כן, האווירה היא כזאת, כאילו לא משקיעים בכם, וגם לא אכפת, לא בא לנו להגיד לכם מאיזה סיבה לא, אז אני אומרת, אני לא אומרת, תשקיעו בהם, אל תשקיעו בהם, הכל בסדר,
תשקיעו את השיחת טלפון.
בדיוק, אבל שהחבר'ה הצעירים האלה ישקיעו את השיחת טלפון, או את האימייל, אוקיי, אפילו השיחה, או whatever, איזושהי הודעה שאומר, שטיפה פוקחת את עיניהם ואומרת להם, שימו לב, זה הריסק פקטור העיקרי שאנחנו רואים פה. שוב, אני לא באה לחנך את הביסיס, ממש לא, ואני אומרת, זה could be nice, כאילו, כי זה יכול לעזור באמת ל-overflow של סטארט-אפים.
בוא נחזור למיזם שלך, אם לא אמרנו את השם שלו, זה בסדר להגיד את השם שלו?
כן, כן, ודאי.
המיזם נקרא ריפקו, שכל אחד יכול לקחת את זה לאיפה שהוא רוצה, rest in peace companies, או reuse IP companies.
פה אני רק אתן קרדיט. לבן שלי הצעיר, יואבי.
אין, יואבי, דש מאימא.
עכשיו הוא בן 23.
יואבי, אתה בן 23, מזל טוב.
ולפני המון שנים, כי כמו שזה משהו שאנחנו מתגלגלים איתו כבר הרבה מאוד שנים, הוא עוד היה תיכוניסט צעיר מאוד, לפני שהוא היה מאפקץ בבד אחד, והשתחרר כבר, ובקבע.
קולה של אימא.
קולה של אימא, בדיוק.
פדיחות.
אז, אבל... למה אנחנו פה אם לא לפדח את הילדים?
ברור.
זה ממש, בג'וב דיסקריפשן שלנו.
זה בעולם בכלל.
בדיוק, לזה אנחנו פה. ואז הוא שמע, הוא כמובן בבית שומע על הרבה מאוד סטארט-אפים שמתבשלים, והוא יודע, ופגישות עם משקיעים. ואז הוא שמע אותנו מדברים באמת על הסטארט-אפ הזה, שבא ואומר, אנחנו ניקח את הסטארט-אפים שבאמת הייתה להם בעיה באיזשהו קומפ. ואז הוא אמר, תקראו לזה RIP, כי מה שמת זה ה-IP, אוקיי?
יפה.
כמו, אז אמרנו, טוב, אי אפשר לקרוא למיזם RIP. כן. אז נקרא לזה ריפקו, משם השם, אבל זה שם זמני, אנחנו עוד...
שם מצוין. יפה, אז בעצם במיזם, כמו שתיארת מקודם, אתם רוצים לקחת את החבר'ה האלה, שפעמים גם צריך להבין, לעזור להם להבין שזה נגמר, ולהפוך את זה למרקט פלייס, ואז לעשות... לסחור ולעזור לאקוסיסטם בזה שאחד יש לו, כמו שאת אומרת, לתת נדלן, השני יש לתת לו IP, השלישי יש לתת טלנטים, כל אחד יש לו מה לתת, ולעשות את זה קצת יותר מסודר, כי יש כזה שוק. אבל עכשיו, בהתקשר למה שאמרת מקודם, שתהליך של מוות של סטארט-אפ זה לא מהיום למחר, ויש עורכי דינים ועניינים, יש הרבה משקיעים, ויש קאפ טייבל, ויש בורד, ויש, איך זה... בסוף יפגוש את המרקט פלייס הזה, איך העורכי דינים בסוף לא ינהלו, כאילו, לא ייתנו. אתה יודע, יש כל מיני שיקולים כאלה, עד שכבר אין מה לעשות, והטלנטים יתפזרו, בסוף זה לא נכסי דלון הידי, זה לא עכשיו דירה, היא תעבוד ריקה, אז יתחכה עוד חודש. זה לא, זה אנשים, זה הולך, זה חי, זה מידע, זה שרתים, זה דברים שנעלמים.
נכון.
אז איך אתם
יכולים לתקוס את זה? אז א' באמת בונים איזשהו ממש strategic alliance סביב הדבר הזה, שוב, בלי להסגיר יותר מדי שמות, אבל חברת HR מאוד מאוד גדולה שנכנסת כשחקן, ובאמת...
כלומר, את תהיה מחוברת ממש גם אפילו ל-VCs.
חד משמעית, כן.
זה לא עכשיו הסטארט-אפיסט, המנכ״ל החליט בבוקר, בוא נה, אני במקום וולט, אני אזמין ריפקו, ומשתלטים לי על העסק ומתחיל למכור.
לא, יש ממש מנגנון מאוד רציני סביב זה.
של הסטייקהולדרס.
כן, הנושא של באמת הגרופ ריקרוטינג, באמת שיכול לגייס את הצוות במלואו. אבל הנקודה המשפטית, דרך אגב, שאלת, היא מאוד מאוד עניינה אותנו. אחד הדברים שבאמת בחרנו זה למשל את פייבר. אוקיי, פייבר. אם אתה מזמין דרך הפלטפורמה, איורים, אוקיי, או קטעי אנימציה, ומי שמוכר לך אותם, מסתבר שהוא, הרי זה יכול להיות בכל העולם.
סוואטשופ בניגריה.
בדיוק, הוא בחדר ליד. מעסיק ילדים בתנאי רעב, אוקיי, under age, בתנאי רעב, שיצירו לך את האיורים האלה. או הוא מעלים מיסים. בין פייבר, פלטפורמה, לסיפור הזה, אין כמובן כלום, אוקיי? יש כמובן דיסקליימר
שהם... הם לא אחראים ליגלי.
הם לא אחראים. יחד עם זה, with that being said, אוקיי, אז גם בדקנו, כן, באמת, יש, בוודאי בתחילת הדרך, כמו ש-Airbnb שלחו בהתחלה לכל דירה צוות שיצלם, ויראה שבאמת מה שהם אומרים, ככה זה נראה. יש מנגנון שלם. צוות שלם בעצם, שמניע את זה ועוטף בעצם את הסטארט-אפ, כולל באמת legal advisors, וכל מי שצריכים בסוף הדרך, כי כי כמו שאתה יודע, פה בכברת, יש מלא אקסלרייטורס וכאלה שאומרים, וואו, עשית סטארט-אפ בתחילת הדרך, כולם עוטפים אותך ורוצים לעזור לך, ומלא יועצים. בסוף הדרך, nobody cares.
נכון.
אף אחד לא אכפת לו, את מי אתה מעניין, גם לא אומרים, וואי, אף אחד לא יכול לתת לך המלצות, איזה באסה. כמו ששוכלים את ההסכימו
לי למות בשלג.
ויכול שעשית באמת, באמת, שעשית your best, וכאילו באמת פיתחת דברים מעולים, והמציאות באמת, זה רק היה המציאות, אוקיי? פתאום היה קורונה, או פתאום היה זה, זה ממש לא אתה, זה מישהו אחר. איזשהו שותף שלך שבאמת דפק אותך, או whatever. אף אחד בסוף הדרך, ויש הרבה מאוד מה לנהל שם בסוף הדרך, יש הרבה מאוד דברים שאפשר להשתמש בהם, לפעמים לא, אוקיי, אני עושה פה איזשהו, אבל אם לא, אז במילא, נהיות מה האלטרנטיבה, גם ככה אתה רואה בזה zero value, אוקיי, אז אומרת, כבר, את ה-zero value אתה כבר רואה, אז בוא נראה אם יש פה איזשהו continuation למשהו מתוך מה שעשית, לפעמים אתה יודע, אז גם לא רק אתה monetize the leftover, לא כשהוא רוצה כסף, אם הוא אומר, מה? כבר אפיינו, עשינו מוקאפים, פיתחנו את זה. דרך אגב, ה-VCs, בשלב מסוים של הסטארט-אפ, couldn't care less. הם מחקו כבר את זה, הרי נכון, אמרנו 90, הם כבר שכחו מזה, הם מחקו.
הם כבר בסבב גיוס הבא.
הם ממש לא אכפה, רק אל תזכיר את זה יותר.
פתאום זה נעלם מהפורטפוליו.
זה לא, בדיוק, זה כבר לא דבר, זה לא מעניין אותם בכלל, הם לדעתי בכלל לא יבינו מאיפה בא הרעיון הזה. הוא ממש בא, אתה יודע, מהיזמים. ליזם כן אכפת. אפילו אתה אומר, אוקיי, לא יהיה בזה כסף, אבל continuation של
ה-IP, זה הבייבי שלו.
אפיינו פה משהו, עשינו מוקאפים, מישהו משתמש בזה היום, somebody can use it, אוקיי, חברה אחרת יכולה לבוא. עכשיו, כשאתה בתוך ישראל, עם כל זה שאמרתי, יש פה סטארט-אפים מצוינים, ואנחנו המדינה הכי טובה בעולם, וסטארט-אפ ניישן, וסי הטכנולוגיה. עם כל זה, העולם הוא גדול, והרבה פעמים לא תמצא בארץ, אוקיי, נאמר, תעבוד עם איזשהו יועץ, הוא ייקח אותך יד ביד, לכמה חבר'ה שהוא מכיר, אולי יקנו את האלגוריתם שלך, אולי יקנו את החברה, את החברה, אולי... בסוף אתה לימיטד, אם דיברנו קודם על השני החבר'ה עם האנזימים, יכול להיות שבארץ, no one can help, אבל יכול להיות שיש איזושהי חברה בניו זילנד, באוסטרליה, בקוריאה, בהודו, בוואטאבר, שכן, שמה שהם עשו כן אכפת להם, הם כן רוצים, יש, זה, אתה יודע, אתה...
באמת שדיברת על אנזימים, כי היום בבוקר קראתי שיש מלא חבר'ה טבעוני, או צמחונים, סליחה, בצרפת, שגילו שהגבירת פרמזן כוללת אנזימים מהחי, מכיבות של אין לי מושג איזה, של פרה או
הדבר.
ובאורי, מה זאת אומרת? עזבי את הקשרות, בסדר? קשרות, צענו צעד, אבל גם אלה שחובבים או יכולים לקשר, פתאום מגלים שמה שהם היו בטוחים, שזה לא קשור לחיות, פתאום זה האם אימא של החיות בפנורו. אז עכשיו המותגים הכי גדולים של הפרמז'ן או רייז'ן, או מסבירים, כן, אבל זה, יש אנזים סטינטטי ולא סטינטטי, ו-whatever.
זה קטע.
זה קטעים. אז יכול להיות שהחבר'ה, היו יכולים למצוא איזה פתרון לעולם. פתאום אתה נהיה עשיר בין לילה, כולם רוצים את האנזים שלך.
לפעמים אתה יודע שמישהו, איזושהי חברה באה ואומרת, רכשנו חברה, אוקיי, חברת זאת וזאת רכשה. לפעמים מה שהיא רכשה, אוקיי, זה שני קוריאנים וקוד, זה החברה שהיא רכשה. אוקיי, הרבה פעמים לא. כן, אז אני אומרת, אז זה מעניין, ברגע שבאמת, וזה קורה בכל התחומים, אתה פתאום פותח את זה אתה יודע, לעולם, אוקיי, ל-everybody, אנחנו כבר לא מוגבלים באותו חבר שלך שיקח אותך ביד, אתה יודע, ויתווך לך לאיזה זה. אלא זהו, אנחנו מתחברים, ואז זה כבר סקייל, אנחנו מדברים על סקייל מאוד גדול, וזה מאוד מעניין, וגם הנקודה של, ומה ה-worst case? ה-worst case כבר קורה. No one will buy it, זה יהפוך להיות אבק, לא יהיה שום continuation, אתם כל אחד תלכו ותמציאו עבודה, כי באמת יש כמה אספקטים, ה-HR הוא אספקט מאוד גדול במיזם הזה, אבל גם באמת IPs, וגם באמת documents, כן, יש הרבה מאוד ישראלים, שגיליתי שמאוד מתקשים עם להכין P&L שמחזיק מים. אז אם לך יש P&L שעזר לך לפני שנה וחצי לגייס מיליון דולר, או מצגת משקיעים, או ואתה בתחום דומה לשלי, כן, אפילו מתוך, אני רוצה לראות, אני רוצה לעבור, אני רוצה...
ללמוד.
פורמטים. אני סתם אספר לך סיפור, אנחנו מדברים על יזמים צעירים. אז אני בתחילת הדרך, אוקיי, גר בסטארט-אפ בראשון, גרתי בארצות הברית, כמו שאמרתי לך, למדתי מדעי המחשב, לא היה לי שום מושג, ואני זוכרת את הרגע אחד בזמן, היו לי שותפים, עבדנו על איזשהו מוצר, והיו לנו גם לקוחות, ואני זוכרת את הרגע אחד בזמן, שאמרתי לעצמי, צריך להביא מימון חיצוני. צריך להביא מימון חיצוני לסטארט-אפ. אבל אוקיי, גם אני מבוגרת, אז לא היו אקסלרייטורס ולא זה, וגם לא למדתי, התחלתי בהתחלה ממדעי המחשב. אז אמרתי, איך? ואז דיברתי עם איזושהי בחורה בארצות הברית, שהיא CFO, אוקיי, של חברה גדולה, אז אמרה לי, טוב, את צריכה לעשות P&L. אז אמרתי לה, אבל מה זה P&L? אז אמרה לי, זה פעם אחרונה שאת שואלת את השאלה הזאת.
וואי, וואי.
אז אמרתי לה, טוב, אז תסבירי לי, ואני אף פעם לא אשאל יותר את השאלה הזאת. ואז היא הסבירה לי, היום אני כמובן עוברת, עוזרת לסטארט-אפים להכין P&L, ככל שהם יותר צעירים, אני עוזרת להם, הם בהתנדבות, עוברת על ה-P&L שלהם, רואה מה הם פספסו, אוקיי, איפה הבעיות, איפה, כי אתה יודע, אנחנו כבר ניהלנו חברות, קנינו חברות, מכרנו חברות, השקענו בחברות, אתה יכול לתפוס את הדברים, אתה יכול לראות חמודים, איפה, איפה איזושהי הוצאה ש- you don't even see coming, אוקיי, משהו בצוות, משהו בזה, זה. כן, אבל בתחילת הדרך, גם אנחנו לא ידענו, אוקיי? והסבירו לנו את זה ב... כן, בצורה כזאת. אז היום כן, אז היום זה חלק מהמישן שלי, זה באמת, אבל זה אז פשוט מוגבל למי, אתה יודע.
ברור. כן. טוב, אנחנו צריכים להתכנס לקראת סוף הפרק שלנו, למרות שזה נראה שאני יכולים לדבר עוד שעות. אז דבר ראשון, אני רוצה לפני הסיום להודות לך שבאת.
בשמחה רבה.
שזה ממש מלמד, והמיזם שלך ביחד עם השותפים והשותפות, ריפקו, נשמע מאוד מאוד מבטיח ומאוד מעניין, וגם ראוי ויש לו מקום. ותמיד אנחנו מסיימים בטיפים. קצת טיפים, ליזם הכן מתחיל, לא הוא בסוף הדרך. טיפים ליזם שכן רוצה וכן חושש וכן וכן וכן, ובשבילו אנחנו בעצם פה כדי לעודד אותו. וגם בשמחה עוד טיפ, מתי אתה מבין שזה כבר לא זה, בכיף.
אז תראה, אז א', קצת כן, התייחסתי לזה, כן. אני אחזור לזה, הנקודה הזאת של אחרי שלב הספוטניקים, חלליות, וואו, אנחנו
יכולים... הבטחה לחלום.
שזה, אז א', אם אין לך את השלב הזה, גם יש פה בעיה.
כן.
אוקיי, או, כי אתה לא הולך לשנות העולם, אז אולי לא. אז צריך להיות השלב הזה. אחרי השלב הזה, ממש ממליצה, זה גם מה שאני אומרת, תעשו טיפה, תיכנסו לנעלי הפארטי קילר שהם בדרך כלל שלי, עצרו, קחו פרק זמן לנסות לאתגר, אוקיי, אתם עכשיו בנעלי ה-VC, מסתכלים על המשוואה הזאת, מנסים לאתגר, זאת אומרת, מה שאומרים לעצמכם, מי, את מה שאנחנו אומרים עכשיו, מישהו כבר עשה, זה קיים, זה לא כזה חדשני,
בוא נמצא, את הרעיון.
אתם בעצמכם הולכים לבדוק מי כן, קחו איזשהו פרק זמן, לא לעד,
כן.
שאתם כן, ובאופן אבל מתכוון לראות, אוקיי, מי כבר עשה את זה, איפה זה כבר קיים, או למה זה לא יצליח, אוקיי, למה תתרסו, כן. תנסו לעשות את השלב הזה, תנסו באמת להיות בנעלי ה-VC שצריכים ולהסתכל באמת על מרכיבי המשוואה, איפה יכול להיות לכם, אוקיי, יותר קשה. אתם פונים ל-VCs או משקיעים אחרים, אומרים לכם לא, אז כמו שהזכרתי, דווקא, זה, אני חושבת שזה משהו שאפשר גם להגיד למשקיעים, חבר'ה, תשתפו, זה לא לעניין, אוקיי, אתם יודעים משהו, אבל אם לא אמרו לכם, אז תשאלו, תנסו
לפחות,
זאת אומרת, ממש להגיד, חשוב לי להבין מה הריסק פקטורס הרציניים שראיתם במיזם שלי, מה היה הסיבות העיקריות שאתם מצאתם לא להשקיע, ולמרות שזה קשה, תנסו באמת לאמץ אותם, זאת אומרת, לראות האם יש פה מקום לאמץ את זה, כי יכול להיות שאני מכניס את עצמי ואת המשפחה שלי למסע שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי, אז בתחילת הדרך, איזשהו פוז, אם משהו לא יושב, אתם, דרך אגב, הרבה יותר חשוב לפני שהולכים לדבר עם משקיעים, ללכת לדבר עם לקוחות. מי מחר הולך לקנות את הפתרון שלך? האם הוא צריך? תעשה ולידיישן לצורך, תעשה ולידיישן לפתרון שאתה מציע, תראה שהם רוצים, אם הם מגמגמים, תחשוב על זה עוד פעם. זאת אומרת, קודם לך אליהם, תעשה רעיונות יוזרים, אחר כך תלך לגייס את הכסף, כי שוב, גיוס הכסף הוא לא, הוא שום סקסס, אוקיי? אין פה שום סקסס, זאת אומרת, אני לא רואה בזה איזשהו זה. בסוף תצטרך את היוזרים, היוזרים לא איתך, אתה הולך לסרט מאוד מאוד לא חיובי.
מעניין.
למרות שאפשר לעשות, אוקיי, פיבוטים, along the way. שוב, אני אומרת, המציאות מכה בנו הרבה פעמים, בטח שאנחנו מכירים את זה, והכל קורה והכל בסדר. אנחנו פה, נגיד לי יזמים, אתה יודע, גם אתה, you hit the wall, הכל בסדר.
אתה לא לבד.
90% מהסטארט-אפ מגיעים לזה, אנחנו פה לעזור לך to monetize the leftovers, לראות איך עוזרים אלה מיזמים בצד השני, אבל קחו את הפרק הזמן הזה, זה כאילו היה טיפ שלי, לבוא ולהגיד, בואו ננסה אנחנו לתקוף את הרעיון של עצמם, ואחרי זה תחזרו לפארטי טיים, משקיעים. כן, אנחנו פה לעזור להם למצוא ביירס.
יפה. אז שוב, אלנית, תודה רבה על הזמן שלך.
תודה רבה מאוד.
כמובן, כל הפרטים להתחבר אלייך ולמיזם, הם יהיו חלק מהתיאור של הפודקאסט, ושיהיה בהצלחה.
תודה רבה.